שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קי"ד במסכת שבת. נתחיל 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בסוף הפרק בדף הבא. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בענייני בגדים מכובדים, אגב מה שראינו אתמול. בחלק השני נחזור למשנה ונדבר על היחס בין שבת ליום כיפור. אז לגבי בגדים, נזכיר שאתמול ראינו שצריך ללבוש בגדים מיוחדים לשבת. למדנו את זה גם מהפסוק וכיבדתו מעשות את דרכיך, שחלק מהכיבוד זה בגדים, עד כדי כך שרבי יוחנן קרא לבגדים שלו מכבדותי. אז עכשיו אגב זה נראה עוד 6 סעיפים לגבי בגדים. סעיף ראשון, כתוב בישעיהו כשהוא מתנבא על המפלה של סנחריב, ותחת כבודו יקד יקוד כי קוד אש. כלומר, תחת כבודו יהיה אש. מה הכוונה? יש בגמרא שני כיוונים. כיוון אחד זה שהגוף של האויבים יישרף, ואיך מסבירים את זה בפסוק? וזה שני הסברים. רבי יוחנן, כמו שראינו בהקדמה, אומר שכבודו הכוונה היא בגדים, וממילא תחת כבודו הכוונה היא שהגוף שנמצא מתחת הבגדים הוא יישרף. זה רבי יוחנן. רבי לזר מבין שכבודו זה לא הבגדים אלא הגוף עצמו, וכשכתוב תחת כבודו, הכוונה היא לא שמתחת לכבודו יהיה אש, אלא שבמקום הגוף יהיה אש. זה הכיוון הראשון, שהגוף יישרף, עם שני הסברים בתוכו. כיוון שני, שהכוונה היא שהנשמה תישרף. זה מה שאומר רבי שמואל בר נחמני, שכבודו זה הגוף עצמו, כמו רבי אלעזר, ותחת כבודו הכוונה למה שנמצא מתחת לגוף, או מסתתר מאחורי הגוף, וזה הנשמה, שהיא זו שתישרף. עד כאן סעיף ראשון. סעיף שני זה מקור מהתורה על זה שכשרוצים לכבד איזה אירוע או איזה מעשה, מחליפים בגדים, וזה שמישהו מוציא את הדשן מחוץ למקדש, הוא מחליף לבגדי כהונה פשוטים ובלויים יותר, והגמרא אומרת את זה כעיקרון של דרך ארץ, בגדים שבישל בהם קדרה לרבו, אל ימזוג בהם כוס לרבו. זה סעיף שני, וגענו לשורה החמישית בעמוד א'. 4 הסעיפים הבאים זה לגבי בגדי תלמידי חכמים, ונראה שאצלם יש הקפדה מיוחדת. בסעיף השלישי נראה שני דברים דומים. אחד זה שגנאי לתלמיד חכם לצאת עם נעל מטולה, כלומר עם טלאי, ושואל את הגמרא, הרי רבי אחא בר חנינא כן הלך כך, ומסבירים, טלאי אחד זה בסדר, אבל טלאי על גבי טלאי, כלומר שגם הטלאי הראשון כבר נקרא ויש עליו עוד טלאי, זה כבר לא בסדר לתלמיד חכם. דבר שני, תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו, כלומר איזשהו כתם של שומן, חייב מיטה, כי הוא גורם לאנשים לשנוא את התורה, כי הם אומרים, מה, ככה תלמידי חכמים הולכים? זה רבי יוחנן. רבינה אומר שזה בבגד העליון, אם זה בבגד התחתון, אז כתם זה לא כזה נורא, אנשים לא רואים את זה כל כך, אבל אם נמצא שם כתם של שכבת זרע, זה גם כן גורם לחילול השם, והוא חייב מיטה. זה סעיף שלישי. סעיף רביעי, אגב שהזכרנו נעליים מטולאים, כתוב על ישעיהו ויאמר השם כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף וכו', והגמרא מסבירה שזה לא שהוא הלך באמת ערום ויחף, אלא הוא הלך בבגדים ונעליים מטולאים. וסעיף חמישי, הזכרנו הרגע שתלמיד חכם שיש לו רבב על בגדו חייב מיטה. עכשיו הגמרא מביאה לזה עוד נפקמינה, וזה לעניין טהרת בגדים. כלומר, אם בגד נטמע וצריך לתאר אותו במקווה, אם יש עליו כתם שחוצץ בין המים לבין הבגד, זה יכול לחצוץ, אבל זה רק אם זה כתם כזה שמקפידים עליו. וכאן יכול להיות הבדל בין אדם רגיל לבין תלמיד חכם, שתלמיד חכם מקפיד יותר, וממילא אצלו זה יותר חוצץ. זה באופן כללי, עכשיו ניכנס לפרטים, וזה ממשנה במקוות. המשנה מדברת על איזה כתם חוצץ, והיא מדברת על בגדים ועל מרדעת, שזה כמו שטיח ששמים על הגב של החמור. אם מתחילה במרדעת, אנחנו כאן נתחיל קודם בבגדים. לגבי בגדים יש תנא קמא ורבי ישמעאל. תנא קמא אומר שרק אם זה כתם שורים אותו משני הצדדים, אז זה מספיק משמעותי וזה חוצץ, אם רק מצד אחד, זה לא חוצץ. רבי ישמעאל מחמיר יותר, ואומר שגם מצד אחד זה יכול לחצוץ, וכאן יש שתי עדות בתוך רבי ישמעאל עד כמה הוא מחמיר, רבי יהודה ורבי יוסי. רבי יהודה אומר שהוא מחמיר תמיד גם כשזה רק מצד אחד, רבי יוסי אומר שלא תמיד, אלא רק בבגדים של בנאים. מה זה בנאים? רבי יוחנן אומר של תלמידי חכמים, ריש לקיש אומר שזה בגדים לבנים ונקיים במיוחד, שהבלנים נותנים למי שמגיע לבית המרחץ כשהוא יוצא, שבבגדים כאלו מחמירים במיוחד, ולכן שם זה חוצץ גם אם זה רק מצד אחד, אבל בבגדים רגילים צריך שני צדדים גם לפי רבי ישמעאל. אז הנה יוצא לנו שלפי רבי יוסי בדעת רבי ישמעאל, לפי ההסבר של רבי יוחנן, בגדים של תלמידי חכמים מחמירים יותר, ואצלם אפילו כתם שהוא רק מצד אחד הוא חוצץ בניגוד לבגדים רגילים שאצלם צריך שני צדדים. זה העיקר של מה שרצינו מהמשנה שם, שבבגדים של תלמידי חכמים מחמירים יותר, אבל כיוון שכבר הזכרנו את זה, נוסיף עוד שני דברים. אחד זה שריש לקיש כאמור אמר, שכשאמרנו שמחמירים בבגדים של בנאים, זה לא תלמידי חכמים, אלא של הבלנים, שנקרא כלי הולאירין, שהם לבנים ונקיים. על זה שואלת הגמרא, הרי רבי יני רצה להיקבר בבגדי הולאירין, והוא הדגיש שזה דווקא בגלל שזה לא לבן, כי הוא לא רוצה שאם חלילה הוא ילך לגיהנום, הוא יהיה לבוש בלבן ויראה כמו חתן בבית האבלים. אז הנה תורה שכלי הולאירין הם לא לבנים. עונה הגמרא, יש יש חלוק עליון ויש תחתון. העליון הוא לא לבן, התחתון הוא לבן. זה דבר אחד. דבר שני לגבי המשנה שם, זה לגבי מרדעת. שתנא קמא שם אומר שגם על המרדעת רבב חוצץ, וריש לקיש שואל האם שם זה מצד אחד או שני צדדים, ועונה לו רבי חנינא שזה משני צדדים. כי הרי אם בבגדים רגילים שהם לא קני בנים, אנחנו אומרים שצריך שני צדדים, ודאי שבמרדעת אנשים לא מקפידים יותר מזה, אז ממילא גם שם צריך שני צדדים. עד כאן התוספות, וזה היה הסעיף החמישי. סעיף שישי ואחרון בחלק הזה, שגם זה קשור לבגדים של תלמידי חכמים, וזה שאם אני מוצא אבדה, אני צריך להחזיר אותה רק למי שייתן לי סימנים. אבל אם הגיע אליי אדם שידוע כתלמיד חכם, והוא אומר לי, אין לי סימנים, אבל אני מזהה בתביעות עין שזה שלי, אני יכול לתת לו. ומי נחשב תלמיד חכם לגבי זה? אז הגמרא בבבא מציעא אומרת שזה אדם שלא משנה מדיבורו. כאן הגמרא מביאה סימן נוסף לתלמיד חכם, וזה שאם הוא יוצא לרחוב ומגלה שהחלוק שלו הפוך, הוא מקפיד להפוך אותו בחזרה, כי כמו שאמרנו, הוא מקפיד על הבגדים לראות מסודר, שלא יצא ממנו חילול השם. זה היה הסעיף השישי, וממש בסוגריים, אגב זה, כיוון שכבר הזכרנו איזה הוא תלמיד חכם לגבי תחום מסוים של השבת אבדה, הגמרא מביאה עוד שני דברים, שגם שם רבי יוחנן אומר איזה הוא תלמיד חכם לגבי תחום מסוים. דבר אחד זה איזה הוא תלמיד חכם שממנים אותו פרנס על הציבור, זה תלמיד חכם שיודע לענות גם בסוגיה שהוא לא כרגע לומד אותה, והגמרא אחרי כמה שורות מפרטת שאם הוא יודע לענות במקום אחר באותה מסכת שהוא לומד, אז אפשר למנות אותו להיות רב מקומי. אם הוא יודע לענות גם למסכת אחרת לגמרי, אז אפשר למנות אותו גם לריש מטיבטה. זה דבר אחד. דבר שני, איזה הוא תלמיד חכם שהציבור צריך לקחת אותו על עצמו ולפרנס אותו באוכל, זה תלמיד חכם שמניח חפצו ועוסק בצורכי שמיים. זה היה בסוגריים, ועד כאן שישה סעיפים לגבי בגדים ותלמידי חכמים, בזה הגענו לשורה השישית לפני סוף עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. החלק השני מחזיר אותנו למשנה מאתמול, עוד רגע נראה איך, והנושא באופן כללי של החלק הזה, זה היחס בין יום כיפור לשבת. האם הם באותה רמה של קדושה? רבי עקיבא אומר שהם באותה רמה, רבי ישמעאל אומר ששבת יותר קדושה מיום כיפור. שוב שנזכור, לרבי עקיבא הם באותה רמה, לרבי ישמעאל שבת יותר קדושה. זו המחלוקת, ועכשיו נראה לזה שלוש נפקמינות, שתיים מהם הם מהמשנה, לכן זה מובא כאן. נפקמינה אחת זה לגבי הכנה מקודש לחול. כמו שלמדנו אתמול, אחת הבעיות בכיפול בגדים בשבת זה כי אתה בעצם עושה את זה בשביל יום חול, ואסור מדרבנן להכין מקודש לחול. עכשיו מה קוראים זה לא מקודש לחול, אלא מקודש לקודש, אז כל עוד נשארת באותה קדושה, או עלית בקדושה, אז מותר. לכן משבת לשבת מותר, מיום טוב לשבת מותר, משבת ליום טוב אסור, זה ברור. מה לגבי יום כיפור ושבת? זה תלוי במחלוקת. לרבי עקיבא שם באותה רמה, אבל סוף סוף זה לא אותו סוג של יום, אז אסור בין משבת ליום כיפור, בין מיום כיפור לשבת. אבל לרבי ישמעאל שהשבת קדושה יותר מיום כיפור, אז משבת ליום כיפור אסור, אבל מיום כיפור לשבת מותר. זו נפקמינה אחת. נפקמין השנייה זה לגבי הקרבת חלבי מורים. כלומר, אחרי ששוחטים את הקורבן וזורקים את הדם על המזבח, שזה עיקר הקורבן, עדיין יש חלקים מהבהמה שצריכים להקריב על המזבח. זה נקרא הימורים, ואת זה לא חייבים לעשות ביום הקרבת הקורבן, אפשר גם בלילה שאחרי. עכשיו, מה קורה אם הלילה שאחרי הוא יום קדוש? האם מותר להקריב בו הימורים של היום שלפניו? אז אם היום שלפניו הוא פחות קדוש, אז אסור. אם היום שלפניו הוא יותר קדוש, אז מותר. לכן, למשל, אם יש יום טוב ואחרי זה שבת, אסור בשבת להקריב את הימורים שנשארו יום טוב, אבל אם יש שבת ואחרי זה יום טוב, מותר ביום טוב להקריב את האימורים של שבת, כי שבת יותר קדושה מיום טוב. עכשיו, לשאלה המתבקשת, מה לגבי יום כיפור ושבת? גם זה תלוי במחלוקת שראינו. לרבי עקיבא שם באותה דרגה, אבל זה שני סוגים של ימים, אסור בשני הכיוונים. אבל לרבי ישמעאל שהשבת קדושה יותר מיום טוב, אז אם יש שבת ובמוצאי שבת יש יום כיפור, מותר ביום כיפור להקריב את האימורים של השבת, כי שוב, השבת קדושה יותר מיום כיפור. זו נפקא מינה שנייה. נפקמין השלישית בשורה האחרונה בעמוד א', וזה לגבי תקיעת שופר בכניסת יום טוב שבת ויום כיפור. היו תוקעים בשופר בשביל להזכיר לעם שעכשיו נכנס יום טוב, שבת, יום כיפור, שידעו שיש מלאכות שאסורות, ועושים את זה לא רק במעבר מיום חול ליום קדוש, אלא גם במעבר מיום קדוש אחד ליום קדוש אחר, אם יש יותר איסורים ביום השני. לכן למשל, אם יום טוב יוצא ביום שישי, אז לפני שבת יתקעו בשביל לומר לנו שעכשיו נכנסת שבת, ובשבת כמובן יש יותר דברים שאסורים מאשר ביום טוב. עכשיו נשים לב שסתם ככה לתקוע בשופר ביום טוב יש איסור דרבנן, זה נקרא כאן בגמרא איסור שבות, אבל בשביל למנוע מאנשים לעבור על איסורים, התירו את האיסור הזה ותוקים גם ביום טוב לפני שנכנסת שבת. ועכשיו לשאלה המתבקשת, מה לגבי יום כיפור ושבת? אז אם זה מעבר משבת ליום כיפור, אין מה לתקוע, כי לא נוסף לנו שום איסור מלאכה ביום כיפור שלא היה בשבת. אבל מה לגבי מעבר מיום כיפור לשבת? לכאורה גם כאן אין מה לתקוע, כי אותה מלאכות, לא איסורי אכילה, אותה מלאכות שאסורות ביום כיפור, אסורות גם בשבת. אבל אבל בכל זאת אנחנו נראה בגמרא שיש שתי סיבות שבגללן לכאורה אולי כן צריך לתקוע. סיבה אחת, זה הקרבת החלבים. למה זה סיבה אולי לתקוע? אז אם שבת יוצאת לפני יום כיפור, זה ודאי לא סיבה לתקוע. כי לרבי עקיבא אין הבדל בין שני הימים, ולרבי ישמעאל שבת יותר חמורה, אז ודאי שלא תוקעים במעבר משבת ליום כיפור, זה לפי כולם. אבל מה לגבי מצב הפוך, מעבר מיום כיפור לשבת? אז לפי רבי עקיבא שהם באותה דרגה ואותם איסורים, ודאי שאין סיבה לתקוע. אבל מה לגבי רבי ישמעאל? אז אומרים התוספות, לגבי השנה הספציפית הזאת שיום כיפור רוצה לפני שבת, גם לפי רבי ישמעאל אין סיבה לתקוע. למה? כי מה אתה רוצה לתקוע? בשביל ללמד אותם ששבת חמורה מיום כיפור, ולכן אסור להקריב את החלבים של יום כיפור בשבת, גם אם לא תתקע הם ידעו את זה. כי הרי אם לא תתקע מה הם יחשבו? ששבת לא חמורה מיום כיפור, אלא הם שניהם באותה דרגה. ואם שניהם באותה דרגה, אז זה בדיוק מה שסופר רבי עקיבא, שכששניהם באותה דרגה לא מקריבים את החלבים של זה בזה ושל זה בזה, אז ממילא אנשים לא יקריבו, אז אין מה לחשוש ואין סיבה לתקוע. אז לגבי השנה הזאת, באמת אין סיבה לתקוע גם לרבי ישמעאל, כי שוב, כאמור, מקסימום הם לא ידעו, והם יחשבו כמו רבי עקיבא שהם באותה דרגה, והם לא יקריבו, אז הכל בסדר. אבל אולי לרבי ישמעאל בכל זאת יש סיבה לתקוע, לא בשביל השנה הזאת, אלא בשביל שנים אחרות. למה? כי אם לא נתקע היום, ויחשבו שזה כמו רבי עקיבא ששניהם באותה דרגה, אז שנה אחרת, כשיהיה מצב הפוך ששבת תהיה לפני יום כיפור, הם עדיין יחשבו כמו רבי עקיבא שהם באותה רמה, וממילא הם לא יקריבו את החלבים של שבת ביום כיפור. לכן אולי השנה במעבר מיום כיפור לשבת כן צריך לתקוע בשביל למד אותם את דעת רבי ישמעאל ששבת חמורה מיום כיפור, אפילו שבשביל השנה אין לזה נפקמינה, אבל יש לזה נפקמינות לשנים אחרות ששם המצב הפוך ששבת לפני יום כיפור, וללמד אותם שלפי רבי ישמעאל במצב כזה כן מקריבים את החלבים של שבת ביום כיפור, כי כאמור שבת חמורה מיום כיפור. אז זו הסיבה לכאורה שלפי רבי ישמעאל כן צריך לתקוע במעבר מיום כיפור לשבת. הבעיה היא שיש ברייטה שאומרת שלא תוקעים, אז יהודה בן רבי שמעון בן פזי אומר שהברייטה באמת רק לרבי עקיבא, אבל רבי ישמעאל כן תוקעים. רבי זהר אומר לא נכון, הברייטה שאומרת שלא תוקעים לפי כולם, גם לרבי ישמעאל, ולמה הוא לא חושש למה שאמרנו לגבי מה יקרה בשנה אחרת? אומר רבי זהר, אמנם את התקיעות עשו גם במקדש, אבל לא עשו את זה בשביל הכהנים, עשו את זה בשביל העם בירושלים. הכהנים עצמם הם זריזים ומקפידים, ואין חשש גם לרבי ישמעאל שזה יגרום להם לטעות ולחשוב שהלכה כרבי עקיבא, ויום אחד כשיהיה שבת לפני יום כיפור הם יזכרו ויקריבו את החלבים של שבת גם ביום כיפור. זה רבי זרע, זה לא סיבה לתקוע, כי כהנים זריזים. עד כאן הסיבה האפשרית הראשונה אולי לתקוע במעבר מיום כיפור לשבת, שאת זה תלינו לפי דעה אחת במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. עכשיו, בשליש העליון של עמוד ב', הגמרא מביאה סיבה נוספת אולי לתקוע במעבר בין יום כיפור לשבת, שזה כבר לא קשור לרבי ישמעאל ורבי עקיבא, אלא זה סיבה לפי כולם, וזה הדין של כניבת ירק. כניבת ירק זה חיתוך העלים של הירק. עכשיו, עצם החיתוך הוא לא אסור, אבל אם אני עושה את זה בירק שלא אוכלים אותו ככה, אלא מבשלים אותו, ואני עושה את זה עכשיו בשבת, בשביל שאחרי שבת אני אוכל לבשל, זה אסור מדין הכנה מקודש לחול. עכשיו, בהמשך הגמרא, גמרת הויברייטה שלומדת את זה מפסוק, גם מהמילה שבתון, והיא גם אומרת שאפשר גם ללמוד את זה מלא תעשה כל מלאכה, אבל התוספות מסבירים שזה רק אסמכתא, אלא באמת זה רק איסור דרבנן. בכל אופן, בשבת זה אסור. ביום כיפור יש דין מפתיע, וזה שחזל התירו לעשות כניבת ירק אחרי זמן המנחה, כלומר לקראת סוף היום, בשביל שאחרי יום כיפור נוכל לבשל. למה ביום כיפור התירו? משום עוגמת נפש. מה זה עוגמת נפש? יש שני הסברים. הסבר אחד זה שזה נועד להחמיר את העינוי של הצום, כי אתה מתעסק עם אוכל ואתה לא אוכל לאכול אותו, זה נהיה עוד יותר קשה, וחזל בעד להגביר את העינוי. הסבר שני, בכיוון בדיוק הפוך, זה בשביל להרגיע את העינוי, בשביל שתוכל להכין כבר עכשיו את הירקות, וכך מיד כשיצא הצום תוכל לבשל ולאכול מהר, וכך הצום לא יתארך, וגם עכשיו תהיה רגוע, כי אתה יודע שעוד מעט יהיה לך מה לאכול. אלה שני הסברים. בכל אופן, בשבת ודאי שזה אסור, ביום כיפור התירו. זה נתון, והנתון הזה יוצר אולי שתי סיבות למה צריך לתקוע במעבר מיום כיפור לשבת. סיבה אחת שעולה בראשונים והם שוללים אותה, זה שהיינו יכולים לומר, הרי עכשיו יום כיפור מותר לקנוב ירק, עוד מעט תיכנס שבת ויהיה אסור, אז זה סיבה לתקוע בשביל להזכיר לכולם שכשתיכנס שבת יש איסור נוסף שאין כרגע ביום כיפור. זה לכאורה היינו אומרים, אבל אומרים הראשונים, זה לא סיבה לתקוע. כי האמת היא שהשנה שיום כיפור זה לפני שבת, גם ביום כיפור אסור לקנוב ירק. למה? כי הרי למה אני עושה כניבת ירק? בשביל לבשל במוצאי הצום, אבל הרי השנה במוצאי הצום יש שבת ואי אפשר לבשל. ממילא אסור לקנוב גם ביום כיפור וגם בשבת, לכן זה ודאי לא סיבה לתקוע. אז למה אולי בכל זאת כן צריך לתקוע במעבר הזה מיום כיפור לשבת? אומרת הגמרא, כמו שאמרנו מקודם לגבי החלבים, שזה לא בשביל השנה הזאת, אלא בשביל שנים אחרות, בשביל להזכיר לנו שאומנם השנה זה לא רלוונטי, אבל תדעו שעקרונית ביום כיפור מותר לקנוב ירק, לכן שנה הבאה כשיהיה יום כיפור לא סמוך לשבת, מותר לקנוב ירק. אז אולי זה סיבה לתקוע, בשביל להזכיר שמותר לקנוב ירק, אומרים האמוראים, זה לא סיבה לתקוע. למה? שני הסברים. רב יוסף אומר, כי תוקים רק בשביל להזכיר איסורים, לא בשביל להזכיר היתרים. רב שישה ברי דרבידי אומר, גם אם נאמר שכן תוקים בשביל להזכיר היתרים, זה רק בשביל היתרים השנה. אבל בשביל להזכיר היתר רחוק שיבוא שנה הבאה, זה לא סיבה לתקוע השנה. זה רב שישה ברי דרבידי. הגמרא דוחה אותו ומקבלת את רב יוסף שלא תוקים בשביל שום היתר, גם לא של השנה, כי הרי אם היינו תוקים בשביל היתרים, היינו גם תוקים במעבר משבת ליום טוב, והרי זה ברור שלא עושים לפי כולם. אז בקיצור, אנחנו לא תוקים בגלל קניבת ירק, כי אנחנו לא תוקים בשביל היתרים. ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ראינו מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, האם יום כיפור זה אותה רמה או לא, לרבי ישמעאל שבת יותר קדושה, לרבי עקיבא אותה רמה, ראינו לזה שלוש נפקמינות, הנפקמינה השלישית הייתה לגבי תקיעת שופר, האם תוקים במעבר מיום כיפור לשבת, סיבה אחת לתקוע אז בגלל החלבים, שזה קשור למחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, סיבה שנייה שזה כבר לא קשור למחלוקת, זה קניבת ירק, ועכשיו לסיום, כיוון שהזכרנו את הדין של קניבת ירק, בשליש התחתון של עמוד ב', נראה עוד דיון לגבי זה, ובזה נסיים. אז קודם כל נזכיר שקניבת ירק בשבת אסורה, כי זה הכנה מקודש לחול, ביום כיפור אמרנו שמותר, ועכשיו עולה השאלה, מה קורה אם יום כיפור יוצא בשבת עצמה? האם במצב כזה מותר לקנוב ירק כמו ביום כיפור, או אסור לקנוב כמו בשבת? ובזה יש מחלוקת. רב מנה אומר שאסור, רבי יוחנן אומר שמותר. מה המקורות? אז המקור של רב מנה זה בברייתא מפורשת, שמביאה מקור לאיסור קניבת ירק בשבת, רק נזכיר, לפי התוספות זה רק אסמכתא, בכל אופן אומרת הברייתא שהמקור זה מהמילה שבתון, שזה אוסר קניבת ירק, והיא שואלת, הרי לכאורה יכולנו לדעת שזה אסור גם מפסוק אחר, וזה לא תעשה כל מלאכה, אז מה בכל זאת שבתון בא להוסיף? זה בא להוסיף בדיוק את הנושא שלנו, שלא רק שאסור לקנוב ירק בשבת רגילה, גם אסור לקנוב ירק ביום כיפור שחל בשבת, זה רב מנה שאוסר. רבי יוחנן לעומת זאת מתיר, ומה הוא עושה עם הברייתא? אז קודם כל יש לו ברייתא אחרת שהיא אומרת בפירוש שמותר, ולגבי הלימוד של הברייתא שאסרה, הוא יכול להתמודד עם זה, כי הרי מה הברייתא אמרה? שאפשר ללמוד איסור קניבת ירק בשבת מלא תעשה כל מלאכה. למה צריך עוד לימוד של שבתון? כנראה ללמד שגם כשזה חל ביום כיפור זה אסור. זה מה שהברייתא של רב מנה אמרה. אבל רבי יוחנן יכול לומר, לא, הסיבה שיש עוד פעם שבתון זה פשוט להוסיף בשבת עוד איסור עשה. אבל אם זה יוצא ביום כיפור, אז באמת מותר. אז אלה המקורות למחלוקת, ולסיום, אם נחזור ליום כיפור רגיל, ששם כולם יודעים שאפשר לקנוב, אז הגמרא באמת מספרת שבבית של רב יהודה היו עושים את זה, וגם בבית של רבא, אבל רבא ראה שהם עושים את זה מוקדם מדי לפני זמן המנחה, שזה אסור, אז בשביל להפריש אותם מהאיסור, רבא החליט להגיד להם שאסור בכלל לקנוב ירק ביום כיפור, לא לפני המנחה ולא אחרי, ובשביל שהם יקשיבו לו, הוא המציא שרבי יוחנן באמת אמר את זה, שאסור לקנוב ירק, למרות שזה לא נכון, ובזה סיימנו את סוגיית קניבת ירק, ואת מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא לגבי היחס בין יום כיפור לשבת. כשלכל זה הגענו מהאיסור לקפל בגדים משבת ליום כיפור, והמחלוקת האם יש איסור כזה גם יום כיפור לשבת. ובזה סיימנו בעזרת השם את הפרק, הדרן הלך ואלו קשרים, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון אגב זה שאתמול ראינו שצריך לבוש בגדים מכובדים לשבת, ראינו עוד שישה סעיפים לגבי בגדים מכובדים, סעיף ראשון שכתוב בישעיהו ותחת כבודו יקד יקוד, שלפי רבי יוחנן כבודו הכוונה היא לבגדים, והגוף שמתחת לבגדים יישרף. סעיף שני זה שמי שמוציא את הדשן מהמקדש, היה מחליף בגדים לבגדי כהונה פשוטים יותר, אז הנה מקור לזה ששינוי הבגדים משפיע על כיבוד המעמד. שאר הסעיפים היו לגבי בגדי תלמידי חכמים. סעיף שלישי זה שגנאי לתלמיד חכם לצאת עם נעל שיש עליה תלי על גבי תלי, ושתלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיטה. רבב על בגדו חייב מיטה. סעיף רביעי, אגב התלי, כשכתוב על ישעיהו שהוא יצא ארום ויחף, הכוונה היא בבגדים ונעליים שיש עליהם תלעים. סעיף חמישי, כיוון שתלמיד חכם צריך להקפיד על הבגדים שלו, אז אצלו, לפי רבי יוסי בשם רבי ישמעאל, אם יש רבב אפילו רק על צד אחד, הוא מקפיד וזה חוצץ, זה לרבי יוסי בשם רבי ישמעאל, לפי תנא קמא, אצל כולם זה צריך להיות משני צדדים, וסעיף שישי, תלמיד חכם שמקפיד שאם החלוק שלו הפוך, הוא הופך אותו בחזרה, זה תלמיד חכם שמחזירים לו עבדה על פי תפיותיין, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על היחס בין שבת ליום כיפור, שלרבי עקיבא הם אותה רמה, לרבי ישמעאל שבת קדושה מיום כיפור, וראינו לזה שלוש נפקמינות. נפקמינה אחת זה מהמשנה לגבי הכנה מקודש לחול, שלרבי עקיבא אסור לקפל בגדים גם בשבת ליום כיפור וגם ביום כיפור לשבת, אבל לרבי ישמעאל מיום כיפור לשבת מותר, כי שבת יותר קדושה. נפקמינה שנייה זה לגבי הקרבת חלבי מורים היום בלילה של חלבים שנשארו מהקורבן של היום בבוקר. אם היום בבוקר היה יום קדוש, אז לפי רבי עקיבא שהם שווים, בין אם יום כיפור לפני שבת, בין אם שבת לפני יום כיפור, אסור להקריב בלילה את החלבים של היום שלפני. לפי רבי ישמעאל, אם שבת לפני יום כיפור, מותר ביום כיפור להקריב את החלבים של שבת, כי שבת קדושה מיום כיפור, זו נפקמינה שנייה. נפקמין השלישית זה לגבי תקיעת שופר, שהיינו חושבים שבמעבר מיום כיפור לשבת אולי צריך לתקוע לפי רבי ישמעאל בשביל ללמד אותנו ששבת חמורה מיום כיפור, בשביל שנזכור בשנה אחרת שבה השבת תצא לפני יום כיפור, שמותר להקריב ביום כיפור את החלבים של שבת. אז יהודה בן רבי שמעון מפזי באמת אומר שזה סיבה כן לתקוע, וזה שיש ברייתא שאומרת שלא זה רק לרבי עקיבא. רבי זר אומר שזה לא סיבה לתקוע גם לרבי ישמעאל, כי כהנים זריזים והם לא צריכים תקיעות שיזכירו, התקיעות נועדו לשארם, לא לכהנים. אז זו מחלוקת האם תוקעים בין יום כיפור לשבת. על זה הגמרא הביאה דיון נוסף, וזה שלכאורה צריך לתקוע לפי כולם, גם לרבי עקיבא, בגלל הדין של כניבת ירק, שאסור בשבת כי זה הכנה מקודש לחול, אבל ביום כיפור התירו משום עוגמת נפש. אז אולי נתקע השנה במעבר בין יום כיפור לשבת, בשביל להזכיר לנו לשנה הבאה שביום כיפור מותר כניבת ירק. ועל זה ענתה הגמרא, אנחנו לא תוקעים בשביל להזכיר היתרים, תוקעים רק בשביל להזכיר איסורים. ובסוף בסוגריים שאלנו לגבי כניבת ירק, מה יקרה ביום כיפור שחל בשבת? רב מן אומר שאסור לקנוב ירק, רבי יוחנן אומר שמותר, כל טוב.